מתחיל אצלי. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים משובחים, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. דום ארוס, צהריים טובים.
צהריים נפלאים, איזה כיף להיות
פה. מה קורה? מלא זמן, מלא זמן.
אתה יודע, זה מלא זמן, אבל אני מרגיש שכאילו, אני כאילו, גם אם אני לא אראה אותך חצי שנה, שנה, כאילו אנחנו יכולים לדבר וכאילו לא קרה כלום, כאילו התראינו אתמול.
אני, יש אנשים כאלה, אתה יודע, יש לי אנשים, חברים כאלה ש... רגע, בוא נוסיף רגע את ריקו שלא התייבש לנו. ריקו, למה המצב?
בסדר, לא הייתי יובש, אני בדיוק עם פחית קולה, אתה זוכר, אמרתי לך שאני בסוף האוכל עושה כזה זריז.
כן, שלא... שלא תקדים קנה לבשת.
הגרפס לא יצא בשידור, אל תדאג.
אז אני בדיוק אומר, יש אנשים, אני חושב גם ריקו כזה, שאני יכול לראות אותו שנה, שנתיים, אבל שנתראה זה כאילו, אתמול לא נפגשנו, גם אתה כאלה, יש כאלה אנשים שלא יודע, יש...
וגם הם לא משתנים.
לא, הזדקנו, שמה, שערות לבנות על הזכן, אני יודע...
איזה תום מזדקן, נראה לך, אני עכשיו רואה את השידור בפייסבוק, נראה לך מזדקן.
תום הוא צעיר לנצח, הוא ה...
תום יקירי, מה קורה?
נפלא, הכל מעולה.
איזה כיף לשמוע את הקול שלך, יאללה.
תודה. ממש. אני חושב שנתקלתי בך, ולא בהכרח היה מאצ'ינג, זה היה צפון תל אביב, לחוף הים. שים לך את זה ככוכבית.
רגע, איתי?
לא אתה אופר עם ריקו.
ריקו, פעם שנייה, אתה קולט גם שבוע שעבר, אני חשבתי שנתקלתי בך.
אבל, תשמעו, זה או שיש לי פרצוף סטנדרטי.
לא, זה היה מרחוק ואנחנו בגיל שלנו לא רואים.
אבל כן, יכול להיות, אני יודע, אני מסתובב שם מדי פעם, עושה כזה הליכות, ריצות.
אוסף צדפים על חוף הים.
כן, מכניס קצת את ה... בראש קצת, נו, מנקה את הראש, את המוח, לא יודע.
טוב מאוד.
מה שנקרא, מה שצריך, מה שאפשר.
ריקו, מה קורה בנדלן? מה קורה בנדלן בשבוע האחרון? בוא...
מה? אין הרבה, אין הרבה. האמת שיש שתי חדשות כאלה אולי נחמדות. לא נחמדות, כאילו, אחת נחמדה, אחת לא. לצערי יש כל מיני חברות נדלן, בנייה בעיקר, שנכנסות לבלבלה ובעיות כספיות, בעיקר בגלל העובדים שעלו לכל הפועלים הסינים, שעלו ל-1,500 שקל לחודש, ליום, סליחה, איזה חודש, הלוואי, ליום, וזה באמת, יש כאלה שנקראות כבר תחת העומס, ופותחות הליכים של פירוק וכאלה, וכן, רק היום קראתי על עוד חברה אחת כזאת. אמנם זה לא מהחברות הגדולות, למזלנו הרב, כי אם זה היה קורה, זה באמת היה קטסטרופה. אבל זה ימשיך וזה ממשיך, וכנראה דיברנו על זה כל כך הרבה, וזה קורה. זה אשכרה קורה עכשיו, כבר שנה וחודש בתוך המלחמה הארורה הזאת, וזה פשוט קורה.
אני רוצה ככה, אולי מהניסיון שלך, מה אתה יכול להמליץ למי שרוכש, לפני חוזה רכישה אצל קבלן, והיום הרי החוזה, מרבית האנשים שרוכשים אצל קבלנים זה עסקאות פרי-סל, קבלן רק חשב, כבר קונים דירות.
7.93 כזה כאן.
כן, אני כבר שמעתי גם 3.97. מה? אז אוקיי, אז אני אומר, מה אכפת לי, הכסף יושב גם ככה בנאמנות. אז מה אכפת לי שהלקוח בינתיים יצבור בשבעה חודשים עד שאני אקבל את היתר, את הכסף, אבל סבבה. מה אתה ממליץ לו? כי בסוף יש לוח זמנים. איך הוא יכול לעשות איזשהו סוג של סמי בדיקה בשביל לראות שהוא... אתה יודע, אנחנו לא חשבנו פעם שיהיה בעיות, בעיות כאלה גדולות.
תראו, יסלחו לי כל הקבלנים מזמים הבינונים ומטה. אני חושב שבתקופה הזאת מאוד מאוד חשוב לדעת ממי קונים. ללכת לחברות גדולות, לבדוק שיש ליווי בנקאי, לקבל את הערבות על כל תשלום. ברגע שיש את זה, אפשר להיות שקטים. גם אם חס וחלילה קורה משהו, אני מדבר על ערבות בנקאית כרגע, אז יש ערבות בנקאית. נכון שהבנייה תיעצר, נכון שיהיה איחור של שנתיים לפחות במסירה, עד שמישהו ייקח וימשיך את העבודה. אבל לפחות כסף מובטח ומאובטח. ואני בעיקר, כלומר, אם אני הייתי צריך עכשיו לעץ לילדים שילכת ולקנות דירה, לא שהם יכולים כי אין להם כסף, אין לי כסף גם לתת להם, אבל הייתי אומר להם, קודם כל תראו מי היזם, מי הקבלן ביצוע, תראו שהם גדולים, מכובדים, טובים, בונים לפחות 1,000 יחידות במקביל ומעלה, ואז אתם תהיו שקטים. אני... מה?
כי למעשה גם אותו יזם שהיום חותם על חוזה, הוא יודע שיש לו גם את הכוח אדם, הוא מתחייב לשלוש שנים, ארבע שנים, שנתיים וחצי, זה לא אותו יזם שהתחייב לכוח אדם לפני שנה שהקלפים נטרפו, נכון? הוא יודע שיש לו את הפועלים ההודים, הסינים, או מה שזה לא יהיה.
תראה, אנחנו למודי ניסיון, ולא רק המלחמה, אני כבר 30 וקצת שנים בענף, ולא רק המלחמה היא זו שתורפת את הקלפים תוך כדי ביצוע. גם דברים אחרים, גם פתאום סין יש לה איזשהו, אם אתה זוכר, היה את האולימפיאדה בסין, ואז לא היה ברזל בעולם, כי הם לקחו את הכל לבנייה של המתקנים עם האולימפיים.
נכון.
כל פעם יש משהו אחר. אז זה באמת, באמת לא משנה. כי כל פעם תהיה תקלה והתקלה אחרת. ולכן, אם הקבלן הוא מספיק גדול, אז כן הוא מנסה לקחת בחשבון, וכן הוא מנסה לבטח את עצמו, ולכן המחירים גם עלו ועולים כל הזמן, כי הוא מבטח את עצמו כל פעם עוד ועוד ועוד. אבל
התירוץ מלחמה, שהוא לא יכול להשתמש במילה, בתירוץ יש לי מלחמה, בגלל זה אני התעכבתי, כי הוא חתם חוזה בתוך הליך מלחמה, והוא לקח את הלוחות זמנים.
המלחמה הנוראית הזאת, כבר שנה וחודש, עדיין לא נחשבת ככוח עליון, שזה משהו מצחיק. לא נחשבת ככוח עליון. ולכן, במצב הנתון שהוא ידוע, בוא, גם אנחנו כחברת בנייה, אנחנו עדיין חותמים על הסכמים, גם בחצי שנה האחרונה עמוק בתוך המלחמה, ואנחנו יודעים שאנחנו כן יכולים להתחייב, אז לוקחים עוד חודשיים, עוד שלושה קדימה, אבל מתחייבים, יודעים. ולכן אני חושב שזה לא תירוץ. לא. שוב, אני מדגיש, תלוי מי זאת החברה, תלוי בגודל שלה. אנחנו מדברים על חברה קטנה שבונה ארבעה בניינים במקביל, ארבעה בניינים קטנים של 25 דירות, כל אחד, אז ברור שאם מנהל הפרויקט שם, שהוא אחד לכל השלושה ושני מהנדסי ביצוע, אם שלושתם נמצאים במילואים, פלוס מחירי העובדים עלו והם לא יכולים לעמוד בזה, כי זה כבר לא כלכלי להם, אז ברור שהם יעצרו, יעטו, ואז זה בעיה. לכן, חשוב, אני מדגיש שוב, חברות גדולות גדולות. זה לדעתי הטיפ הכי חשוב עכשיו, שוב, לדעתי, יש הרבה דעות, אבל זו דעתי. רציתי ברשותך עוד דבר,
בוודאי.
עוד איזה משהו חדשה טובה, לדעתי, שוב, אני חושב שבניית הארץ ממשיכה, המנהל הולך לצאת בכל אזור שדה דוב שהתפנה, ומי שעובר שם כבר יכול לראות ממש תשתיות, יכול לראות כבר את הטווי של אבן גבירול החדש, שהולך להיות ממרכז העיר לכיוון צומת גלילות, כבר קיים, ועוד בתוך שדה דוב, מה שהיה פעם, האולם נסיעות והכבישים הפנימיים, כבר יש שם ממש תשתיות עם תאורה כבר, שזה באמת מרגש, ובחלק המרכזי יותר של שדה דוב הולכים בעוד חודש לצאת כ-7,000 יחידות דיור למכרז, מכרז של רמי ליזמים. שזה מעניין, שמוצאים 7,000 דירות במקביל, אני חושב שמה שיעשה, מחיר הקרקע ליחידה ירד קצת. חנן מור לדוגמה קנה היה, אם אני לא טועה, סביב 2.3 מיליון, נכון? קרקע לדירה.
כן, משהו
כזה. לחמש שנים או ארבע שנים. לדעתי המחירים יהיו אותו דבר, שזה לא משקף עלייה, שזה מצוין. אני חושב שהם אפילו יהיו עוד פחות. שזה...
אבל זה לא לכל המרבה במחיר? כאילו?
זה לא לכל המרבה במחיר.
הם יכולים לעמוד במחיר.
סליחה, זה כן לכל המרבה במחיר, אבל בסדר גמור, אני ברור ברדיו. דש חם יוסי כהן, האיש והאגדה במול חוף. קניון מול חוף.
יוסי כהן, האיש והאגדה, אתה מדבר איתי משבד במרכז...
תורג'מן.
אוקיי, 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 בחזרה, בחזרה.
בקיצור, אז אני חושב שזה יעשה טוב. זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, בשנים ולא חודשים. ככל שיהיה יותר מכרזים, המחירים ירדו. אז זה מה שצריך לעשות, ואני חושב שזה הכי נכון.
כן, יש, רק היום אני גם ראיתי 3,000 יחידות בנתיבות ו-1,200 בבר יעקב, יוצא מסות.
רגע, אתם זוכרים שדיברנו על רעיון בהפתעה?
כן, כן.
אז עכשיו, במקרה, אני יושב באיזה מקום ככה, בדיוק בכניסה למשרד שלנו, ונמצא איתי משנה למנכ״ל שלנו, בנושא ביצוע. אז קדימה, כל מה שאתם רוצים לשאול בביצוע, קדימה, זה הזמן.
וואי וואי,
אורי, הוא אומר שזה עולה כסף, אתה מבין קבלן, התנהגות של קבלן, אנחנו עכשיו...
לא, עזוב, בלי עלי כסף.
אנחנו בתוכנית רדיו סול, פרלמנט הנדלן, הנה תשאלו אותו שאלות.
לא, השאלה אם השאלה הזאת לא תעכב עכשיו ביצוע, אתה יודע.
מה מעכב ביצוע? מה מעכב ביצוע? מה לא? רק רגע, חכה, אני חייב לו שיתנהג יפה, אתה יודע, כי יש איזה 5,000 מאזינים שלא עושה שתיות רגע.
כן, אבל באמת, בואו נעשה רגע שאלה על באמת...
אני חושב שהיום הרשויות, בחברת חשמל, אני חושב שהיא המובילה, תוסיף לזה רמת תכנון לקויה, אני לא אגיד ירודה, כדי לא לשמור על כבודם של המתכננים. חוסף כוח אדם.
אתה שמת את דרך אגב...
בעיקר הנושאים העיקריים, אפשר עוד לפתח את זה עם עוד דברים, אבל זה...
לא, אבל סתם שחק השאלה, אתה שמת את נושא כוח אדם במספר 3, כלומר חברת חשמל והתכנון קודם.
נכון.
חברת חשמל היום, אני יכול להגיד לך שיש לי פרויקטים שהסתיימו, גמורים. אני ממתין לחברת חשמל קרוב לשלושה חודשים, פרויקט גמור. מה זה עזור אם אין לי פועלים או יש לי פועלים? הבניין גמור ואין לי חשמל. אין לי חדר רף או מחושמל, אין לי תשתיות. עכשיו, הפועלים, זה הרבה פעמים, לצערי, אני אומר, אם אני מצליח כבר להציג אותם, אז יכול להיות שזה יהיה עניין של עלות מטורפת. אבל זה משהו שאני עוד מצליח לתמרן איתו. חברת חשמל היא גוף שאני לא יכול לתמרן. היא בזכות עצמה.
דירקטור
היא רוצה, וולט. היא באה, היא לא רוצה, היא לא באה. עכשיו, גם להם יש הסברים, מילואים, הרבה אנשים חסרים, תקטיבים, גם הם מסבירים לי כל מיני דברים, והם אנשים נורא נחמדים.
נשמע, אבל בוא נודע על האמת, כנראה שאותם בעיות היו גם לפני שהיו כל המילואים וכל הסיטואציה שלנו.
תראה, גם לי יש מילואים, יש לי בכל רגע נתון קרוב ל-10%, אם לא יותר מהכוח אדם שלי במילואים. אני לא פוגע בגלל זה בצוותים, ואת תשכח שרוב העבודות של חברת חשמל מתבצעות על ידי קבלני משנה. העיכובים הרבה פעמים בכלל נוצרים עוד במשרדים הראשיים. עכשיו, אני לא יודע להעיד ולהגיד מה בדיוק קורה אצלהם במערכת, אני רק אומר לך מה התירוץ שהם נותנים לנו. שורה התחתונה, היום חברת חשמל היא הגורם מספר אחד לעיכוב בפרויקט.
טוב, אנחנו ננסה לאתר דירקטור וולט ונזמין אותו לרעיון. בשביל לבדוק.
יש לך סקופ, הוא אומר שהוא רוצה מישהו מהדירקטוריון להביא לרעיון שייתן קצת, כן.
שמישהו
אבל יישב
מולו
ויבוא
בטענות מימות.
אופר.
נעשה את זה.
נעשה את זה.
ואז באותו יום ינתקו לנו את החשמל.
קיבלתם, הוא מבקש לקבל את התשלום בביט.
אין בעיה, העברתי עכשיו.
אנחנו צריכים להמשיך עם מה שהתחלנו לפני כמה שבועות, זה יכול להיות נחמד.
אחלה ריקולה, אנחנו חייבים להמשיך את התוכנית שלנו.
תום, סליחה שלקחתי לך הרבה זמן היום.
תמשיך, זה מעניין.
כן. ריקולה, רוצו טוסו.
רוצו טוסו לקנות דירות כי המחירים יעלו. שמעתם משנה לדגן בחברה, משנה למנכ״ל בחברת ביצוע. הבנתם את הבעיות. רוצו טוסו לקנות דירות.
ריקולה, תודה רבה, סוף שבוע נעים.
ביי חברים.
ביי ביי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, תום הרוש, עוד שנקרא לך קבוצת תום הרוש.
הקבוצה היא...
עם כמות הילדים שלך זה כבר קבוצת כדורגל תכף. ארבעה, נכון?
כן, לתחזק רביעה זה נחמד, זה כן.
שוברים,
שוברים. ריקו אמר שאני נראה צעיר, אז אתה יודע, זה האישה והילדים בסוף מחזיקים אותי, אז כנראה שכן, עושים לי טוב.
הוא דיבר על חברת חשמל, היה בזמנו את הפרק בזהו זה של דירקטור וולט, אתה מכיר את הפרק הזה?
לא.
אתה צעיר מדי. שיש איזשהו פרודיה על חברת חשמל, דירקטור וולט יושב, ואז רואים קיר אחד עם מלא מלא מזגנים, והוא אומר, קרלי, בוא נחבר, אז הוא אומר, למה לחבות? בוא נדליק את הקיר של התנורים. והסיפור, יש איזשהו אגדה אורבנית שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, שחברת חשמל אימה להוריד את השלטר ברמת אביב, בקלאוזנר, איפה שהיה האולפני שידור שלהם, בשביל שלא ישדרו את הדבר הזה. ברמה כזו. אבל זה, כן, זה תקופה שלפני, אני חושב, כמעט 40 שנה, שעל באמת עובדי חברת חשמל כולם לא שינו חשמל.
לא שינו חשמל, עובדי.
היום זה קצת שונה, אבל עדיין. טוב, שמע, אני חושב שלא הרחתי אותך המון זמן פה בתוכנית, ובזמן שלא הרחתי את התפתחת 180 מעלות. אני אגיד זה, בוא, אני, מי שלא מכיר, תום ארוש, אני מכיר תום ארוש, רשמתי לך את זה גם בפייסבוק, אחרי האירוע שעשיתם ללקוחות שלך. אני מכיר אותך לדעתי 10 שנים עוד שישבת את זה.
יותר נראה לי קצת.
יכול להיות יותר אפילו.
12.
שמע, אני עוסק בייעוץ משכנתאות 13 שנה, יכול להיות שישבת עוד אצל טל יצחק הנביא.
נכון, נכון. בדרך השלום.
בדרך השלום שם למעלה, באיזושהי משיבת סוכנים, אני זוכר, עם כל החבר'ה, שעד היום חברים שלי בפייסבוק שם.
נכון.
ואז היה לך פתאום, ממש התחלת, כתבת את הספר על יד אליהו, והיה לך, גייסת פעם ראשונה סוכני מחיר, איך קוראים לזה?
כן, כאילו רחבנו את הצוות בתור...
הצוות זה... שלך התרחב, נכון. ואז עברתם, עשינו גם מספר ערבים ביחד.
נכון, וכנסים וסדנאות, ווואה, יש פורטפוליו די מחורבן.
כן, כן, ואז הצעת לדרך עצמאית.
כן, 2016.
דרך עצמאית, שאת האמת, אני אמרתי את זה הרבה זמן, איך שהכרתי אותך, הוא לא יישאר כאן הרבה זמן, הוא יצא לדרך עצמאית מתישהו. לא יודע איפה העדים שלי, אבל... והיום אתה מחזיק קבוצה, שלפני חצי שנה אפילו עשיתם איזשהו אירוע מטורף בבית ציוני אמריקה. שמע, אני מכיר את אבא שלך. במקרה, והוא ישב שם והיה, ראית עליו איך הוא התמוגג. הוא התמוגג, זה היה סוג של כזה, זה לא בר מצווה של הבן, זה הבר מצווה.
כן, היה מאוד מרגש. מה עשה לי להחליף אותו
כמה מילים ו... ציון, איש מקסים, החליף את השלט שלו בחיפה, ראיתי.
כן, אכן, אתה יודע, בסוף כל נדלניסט יגיד לך שזה ריצה למרחקים ארוכים, קודם, לא יודע מי דיבר, קולגה של ריקו, אבל...
המשנה ל...
כנראה, עד שהוא הגיע למצב שהפרויקט שלו עומד עם חברת חשמל שתקועה, הוא לא יודע. אולי איזה 10 שנים, אם זה, לא יודע, אם זה התחדשות עירונית או לא, אבל בוא נגיד, מספר שנים מכובד.
הם בדרך כלל עושים...
יזמות.
לא, סיוון חברה לביצוע, הם עושים את ה... אתה יודע, את הבנייה, אני לא יודע אם הם עושים... אני חושב שכן, הם גם עושים התחדשות עירונית במרכז תל אביב.
אבל בוא נגיד שכנדליסט לוקח לך הרבה זמן עד שאתה רואה את הפירות שלך וזה, ולכן זו ריצה מאוד מאוד ארוכה, עם הרבה, כאבים בדרך. וצריך לראות אותה, צריך להסתכל, זה אי אפשר, אתה יודע, אתה בא לעולם הזה, גם אם אתה רוכש דירה מקבלן לעוד 3-4 שנים, אתה נכנס לאיזה מרתון, נכון שאתה לא בעל עסק שעכשיו הולך להיות קבלן או מתווך, או לא משנה מה אתה הולך להיות, אתה בוא נה, אתה עושה עכשיו השקעה ל3-4 שנים, 5 שנים קדימה. מה, אתה יודע מה יהיה עם השוק, מה יקרה, פועלים, מלחמה, ירד, יעלה, אבל כמו שריקו אמר, רוצו לקנות, כאילו זה...
כי אנחנו מבינים שהמחירים
עולים. כי המצב לא משתנה. והשחיתויות קיימות, והבירוקרטיה קיימת, והפוליטיקה היא פוליטיקה, ואתה רואה שלא משתנה. אני כן חושב שיהיו גלים, כמו שחווינו פה ב-2008, ויהיו גלים קצת, אני לא יודע אם זה יחזור כמו לאינפלציה של, לא יודע, של 84, שלא נולדתי, אבל יש פה סממנים שעשוי לקרות משהו, יחד עם זאת, המחירים, אם הם לא יורדים, הם מסטבילים, והם ממשיכים לעלות באזורים מסוימים, אז... אז באנו לרוץ מרתון, והכנס הזה אכן היה, האירוע הזה היה אכן הוקרת תודה ענקית ל-400 איש שאפילו שהייתה אז הפגנה בקפלן, הצליחו להגיע וחלקם שיותר ופחות, והיה להגיד תודה, וכן, אנחנו עושים עוד אחד כזה ביוני הבא, אבל עד אז צריך...
שמת תאריך אפילו שם.
23 לשישי, כן.
23 לשישי, אני בארץ, כן.
אז שמנו, אכן התחייבנו ל...
מה זה הכנס הזה? בוא, 400 לקוחות שלך, נכון?
כן, בעצם הקבוצה היום מחולקת ל3. יש את כל עולם, נקרא לזה, התיווך שאיתו נולדנו,
וכנראה
אני גם ימות איתו. שבדיוק, שהוא חי, פועל ובועט, ואיתו בעצם התרכזה נישה שיותר הולכת גם הרבה לנכסי יוקרה ונכסים מיוחדים. ותוך כדי התנועה, קמה חברה שבעצם צריכה לתת מענה לקבלנים ויזמים כדי למכור דירות חדשות. אז היום אנחנו משווקים פרויקטים מרחובות ועד נתניה, אוטוטו חיפה, רעננה, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, ירושלים, מפוזרים כבר בכל הקצוות האלה. ולפני שנתיים, בעצם נוצרה הצלע השלישית, שזה כל מה שקשור לארגון דיירים להתחדשות עירונית, שאנחנו בעצם לא היזם, אנחנו אלה שמלווים את המתחם, מגבשים אותו, מלווים אותו ורצים איתו קדימה.
הולכים ברחוב, קריניצי ברמת גן, רואים בניין שהוא כזה ישן, רואים יש כאן איזשהו סוג של אופציה חשיבה, מבחינת, אנחנו כבר יודעים להסתכל מה...
רואים שהבניין הזה מת ליפול ו...
ושזה מתחם כזה, זה לא איזשהו בניין אחד, ואומרים בואו נדפוק קצת בדלתות, נבין בדיוק אם... אם הדיירים בעד, לא? ובמידה והם בעד, את מארגנים אותם.
נכון.
אנחנו נהיה הפה שלכם.
תהליכים ארוכים מאוד, מסורבלים מאוד, אבל בסוף אנחנו נשים של אנשים, ואנחנו מצליחים לחבר אותם אחד לשני, או לשנייה. ואת השכן שלא רצה לדבר עם השכנה שלו, כי היא לא נתנה לו סוכר לפני 30 שנה, היום הם החברים הכי טובים. אז אתה בונה פה איזושהי יצירה כזאת, שבסוף תהיה בניין, ותהיה קהילה, ויהיה משהו חדש, ויהיה... אז אתה חייב שיהיה לך את הוויז'ן הזה, שמתכלל את כל הדבר הזה. ובזה אנחנו עסוקים היום. אני עסוק בעיקר ברוח, ובלדאוג לכוח האנושי המדהים הזה, שאמרת לי, התפתחת, אבל אני מרגיש שפיתחו אותי, כאילו בסוף זה, אם עכשיו יזם בא ואומר לי, קח, תמכור לי פרויקט ברעננה, מבחינתי, נזכר ברעננה במרכז גירון וכל האזור הזה של 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 הטייסת אי שם ולא זה קרוב פשוט, אבל אני אומר כאילו בסוף בונה הוא מפקיד בי את הביצים שלו של זה עשרות או מאות מיליונים של שקלים שאמורים להיות חלק ממחירות, ואומר לי קח תום תודה תמכור, כמובן זה מטורף בעיניי, זה לא מובן לי מאליו, ואנחנו צריכים להיות אלה ש יושבים על המשמר.
אתה יודע מה שאתה אומר, משהו אחד, בתור אחד שמכיר את עולם המחירות של הנדלן האלה, פתאום אתה נותן לי זווית אחרת. אני חייב להגיד לך, אני שמעתי הרבה פעמים זוויות של אותו משווק נדלן של פרויקטים, שהוא הרי בואו נשים רגע שנייה את הקלפים על השולחן, אתם לא זוכים בתגמול שלכם אם לא מחרתם, אם לא נחתמה חוזה, לא נחתם חוזה. כלומר, אתם יכולים לפרפר ולדבר ולהציג ולהסתובב ולהראות ורבע שעה לפני החוזה הלקוח, פתחתי בקלפים, דיברתי עם הרב, אני כבר עכשיו מכיר את כל הסיפורים האלה.
לא רוצה, נכון, אכן.
לא רוצה.
התגמול הרוב הוא להצלחה, היום אנחנו פחות, יש דברים באמצע, אבל כן, בגדול אתה צודק, נכון.
כעקרון, ואז פתאום אתה בא ואומר, רגע, זה לא רק שהוא שם את התגמול אצלי כהצלחה, אלא הוא סומך עליי, כי אם אני לא אמכור לו, לא ידע לשווק לו.
ברור, אני דפק אותו, אם הוא צריך לפתוח עכשיו ליווי בנקאי, ועכשיו 3-4 חודשים לא קרה כלום, זה לא שהוא בועד לך בתחת ומפטר אותך, הוא אומר לך, בוא נה, אתה מבין כמה, כאילו, אתה מבין שיש לי דיירים שאני צריך לחזור אליהם ולתת להם תשובות למה אני לא מתחיל לעבוד? כי אין לי ליווי?
בואו נגלה לאנשים, בשביל לקבל ליווי בנקאי, קבלן צריך 7 דירות,
זה לא בדירות, זה בדרך כלל 20-25% מהפדיון, או
יש איזשהו אחוז, יש איזשהו תמהיל מסוים שהוא צריך למכור,
פלוס להביא את העונה העצמי שלו, ורק אז החשבון ליווי בדיוק.
צריך חייב להגיד לכל המאזין, רגע, אבל אין ליווי בנקאי, למה שיכנס לעסקה? הכסף יושב בנאמנות. זה לא שהקבלן לוקח את הכסף, זה מישהו שומר על כל הכלים של המשחק. אבל בשביל להיכנס למשחק, הוא צריך את כל התחמושת הזאת. ופתאום עוברים 3 חודשים, ואנשי המחירות האלה לא מוכרים, אז הקבלן
לרוב מישהו צריך להיות אחראי עליהם, על אותו בן אדם שיושב שם, והוא צריך להיות מיומן, הוא צריך להבין שיווק, הוא צריך להבין מימון, הוא צריך להבין משפטי, הוא צריך להבין איך לבנות את האסטרטגיה נכונה, ולרוב זה לא בן אדם אחד, לכן היום חברות השיווק הטובות יותר לאט לאט, אתה יודע, זה לא רק להיות חברת השמה. אני שם לך איש מחירות בשטח, שתשלם לו כמה שתשלם לו, שימכור. זה לרוב עשוי להיתקע. היופי הוא שאתה מסתכל על ההוליסטי שמאחורי זה, אתה מבין שאתה צריך להיות המילה שלך, וזה צריך להיות הכל, כי אם אתה הבטחת משהו, אם אתה אמרת משהו, תתעסק רק בלעמוד במה שהבטחת.
כי בסוף גם פונים לקבוצת תום הרוש, בגלל שאתה יושב שם, והצוות הניהולי שלך יושב גם כן שם.
נכון, בסוף
חלק לא, מה לא בגלל האיש מכירות שיושב ברעננה, כי מחר לגמרי, הוא לא יושב ברעננה.
לגמרי. זה חלק מהאתגרים של גדילה. מצד אחד, אתה הפרצוף, אתה השם, מכירים אותך, באים אליך, אבל אז בסוף אתה אומר לי, רגע, לא הבנתי, מה שמת לי את
את משה זוכמן ב
אז יש איזושהי רמת מעורבות מסוימת, יש תיאום ציפיות מסוים, אבל אני אמרתי במה אני עסוק, אני עסוק בלקחת את הכוח אדם המדהים שאיתי, ואם אני דואג לשים מישהו מהאנשים שלידי, הם חייבים להיות תואמים בטח ובטח תערכים של איש ושל הקבוצה, ובטח ובטח תערכים של אותו יזם. אחרת, זה פשוט לא יעבוד. כמובן שבתוך הערכים יש מקצועיות, כן? שזה חלק בלתי נפרד, אבל
מה גרם לך לעשות את השיפטינג הזה ממחירות של יד שנייה, פתאום להתחיל לשווק לקבלנים?
תראה,
זה נהיה שיחות אישיות.
לא, לא.
שיחות נדלן אישיות, כן.
קודם כל, אתה יודע, זה עניין של דינמיקה, כי בסוף יזמים לאט לאט, אתה יודע, פה אתה מקבל איזה פרויקט של תמה קטן, פה 6 דירות, פה 10, פה 12, זה כבר מתחיל להיות חלק בלתי נפרד גם מהתזרים, ואתה אומר, בסוף החברה עושה גם וגם, וגם פתאום איפה כל הביצים, שנייה, ואז פתאום בא יזם עם 100 יחידות, ושנייה, הוא לא ייתן למתווך למכור לו דירה, כאילו, הוא צריך להבין שיש איזשהו משחק, אז המשחק קצת השתנה, אז כמה חברה, וכמה קם לזה מערך, ויש לזה אנשי דיגיטל, ויש לזה אנשי שיווק, ויש לזה
אנשי מחירות. שקורה תוך כדי.
כן.
זה כאילו לא משהו שאתה קם בבוקר, אתה לא יודע איך אתה
זה לקח, בוא נגיד, מ-2019, וטפו טפו, רק עכשיו, נקרא לזה 24, בו, אחרי 25 תכף, פתאום, אתה יודע, יוצאים השדה מתחיל לפרוח חזרה, וזה מדהים, כאילו זה כיף, אבל היית חייב לראות את זה אז, את הריצת מראטון שאתה מתחיל לרוץ. רובנו בעולם שדורש את התוצאה מחר בבוקר ורץ בשביל איזושהי כאילו, הוא הולך ליועצים עסקיים ואומרים לו, כמה אתה רוצה לעשות? מיליון שקל? אוקיי. ומראים לו איך לעשות את המיליון שקל. הם לא עובדים איתו על התמונה היותר גדולה שהוא צריך לדמיין, את החזון הזה קדימה, מה הוא רוצה לבנות, איך זה צריך להיראות. ואם הוא מצליח לראות איך זה צריך להיראות כחזון, אז אולי זה לא מיליון, אולי זה 4 מיליון, אולי זה 20 מיליון. כי זה חזון, זה משהו הרבה יותר גדול. ואני משתדל לממש את החזון שלי. יש לי עוד וואה כמה עבודה. אבל אני קם איתו בבוקר, אני מזכיר אותו לעצמי, ומזכיר אותו לאנשים שלידי. ואני חושב שזה חלק מהדברים שבזכותם הם יכולים להיות גם אנשים טובים יותר, אבל גם לתת שירות טוב יותר, ולהיזכר בלמה הם עושים מה שהם עושים. וזה כיף גדול, כיף, זה זכות ענקית. זכות ענקית. אתה רואה מנגד את האנשים שגם נושרים, כן? והולכים ומתעדים, שזה גם קטע. אז יש...
כן, אני מסתכל, באמת, אתה יודע, יש... יש הרבה חבר'ה. בתחום הזה, אני חושב ש... אולי 20% מהאנשים שאני הכרתי בתחילת הדרך שלי לפני 13 שנה, הם היום עדיין נמצאים פה. הם, כן, אתה אחד מתוך ה-20% האלה, אני חושב. אתה יודע מה, אולי אפילו פחות.
אני גם חושב.
אפילו פחות. בוא, אתה יודע, בוא נסתכל על המשרד שעבדת בו בהתחלה. רק אתה.
אולי עוד אחד, כן. נכון?
רק אתה אולי. מה הייתה ליצחק הלוי?
וואי, כפר עליו. האמת שאני חייב לו הרבה מאוד מחיי, כי אתה יודע, בסוף זה בן אדם שגדלתי איתו בשנים הראשונות, ופתח לך דלת, ועזר לי להבין מה זה טכנולוגיה, ומה זה רשימות תפוצה ודיבור.
זוכר שהוא התחיל, הוא עשה את הצילומים.
נכון. ודחף לי מצלמה מול הפרצוף. מי בכלל חשב להצטלם לפני 13 שנה? ליוטיוב, מה זה יוטיוב?
כן, בדיוק, כמה יראו את זה, איך רואים את
זה? אז הוא לא בתחום היום, הוא עושה דברים אחרים, אבל חייב לו הרבה.
כן, בחור מקסים. טוב, שירו נתחיל לדבר על נדלן קצת, מה אתה אומר?
תתן לי רגע ללכת לקחת כוס מים, כי דיברתי על עצמי ורמת לי להנחתה וזה כיף, אז תודה על זה.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, תכף אני אחזור לשידור. תום הרוש, מה קורה? עשית נזקים כאן
באופן. מצטער, עשיתי לך נזק.
וואי, וואי, אתה לא יודע, וואי, הולכים להרוג אותי כאן. לא משנה. מקווה ש... אז מה יהיה עם הנדלן, תגיד לי, תום?
זה מחולק, התשובה שלי, תראה, היא חייבת להיות מורכבת. למה היא חייבת להיות מורכבת? כי... בוא נגיד שיש איזשהו פחד מסוים שבסוף כל אותם רוכשים, דיברנו קודם על דירות מקבלן, שכל אותם רוכשים שקונים דירות חדשות בסוף הולכים ולוקחים הלוואות קבלן ומיניהם, אומרים להם בואו תשים 5.95, שים 10% עכשיו, שים כאלה. והיום הכל בסדר, הכל דופק, הם עובדים בעבודות מסודרות, הם... יש להם את היכולת לקבל משכנתה, אבל עוד 3 או 4 או 5 שנים אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם. ועומדת פה איזושהי עננה שבסוף הם יצטרכו להחזיר את אותה, הרי בסוף זה סוג של הלוואת גישור שהם מקבלים לתקופה.
בלון, כן.
בלון, ואז הם יצטרכו להחזיר את הכסף הזה, ואולי התנאים ישתנו, אולי הוא יתגרש מאשתו ולא נשאר לו כלום, אולי הוא לא עובד באותה עבודה. לא יודע, לא יודע מה יהיה עם זה. ואז אותו ריקו דיבר על קבלנים גדולים, ואכן אני מתחבר ליתרון הזה, שברגע שאתה קונה מקבלן גדול, אתה אומר, טוב, רגע, עברו 3 שנים, מישהו צריך לפוצץ את הבלון הזה. נגיד והלווה לא יוכל, הקבלן יצטרך להחזיר אותו, ואז זה נקודה שצריך לחשוב עליה, נקרא לזה, מה יקרה בשוק. אז כרגע הכל בסדר, יש אזורים תקועים לחלוטין, אם תיקחו את, נגיד את תל אביב, את רוב 3 ורוב 4, השוק תקוע לגמרי, בקושי זז, בקושי יש עסקאות, עלויות הפרסום, השיווק, הלידים, ברוכה הבאה, עלו באופן משמעותי, יותר קשה לשוות את ליבו של הרוכש, תסתכלו על שווקים כמו נתניה, כמו באר יעקב, כמו אזורים שם ברחובות. וואלה, השוק אש.
השוק אש, אבל דרך אגב, הכל שם הלוואות קבלן.
אבל נכון, היום אתה לא יכול למכור בדרך אחרת. כלומר, היום...
זה כן, אני עשיתי המון הלוואות קבלן. גם הבנקים, אנחנו רואים, הבנקים העלו את הלוואות קבלן. נגיד בנק ישראל, לא ישן טוב בלילה מזה.
כנראה.
וחייב להגיד לך ש... גם אם אתה יושב עם הלקוח, והוא מבטיח לך, כן, יהיה בסדר, ומקסום אבא שלי יגבה אותי, וסבתא שלי תגבה אותי, ואני דרשתי ממנו, בוא תעשה גם ביטוח חיים עכשיו, לא רק להלוואת קבלן 3 שנים. תעשה את זה כבר 40 שנה, כי אם קורה חס ושלום משהו, תוך כדי, תחשוב, הוא צריך ביטוח חיים. זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד. אותי יותר דרך אגב מפחיד בהלוואות קבלן הגדולות, האלה של ה-60%, וגם במקרים של 70% הלוואות קבלן, של קבלנים קיבלו. מאוד מפחיד. מאוד מפחיד ש...
כאילו מצד אחד היזם, מבחינתו, קיבל את הכסף. נכון, הוא שילם את הריבית מראש.
נכון.
הבנק רגוע. יש לו תזרים, הוא יכול לבנות את הפרויקט, יש לו את הכסף, אבל זה בסוף הלוואת גישור, סופה להתפוצץ, כאילו, זה, הבלון הזה בסוף...
ההתחייבות היא של הלקוח, ההתחייבות של הלקוח, כולם קוראים זה הלוואת קבלן. מי שלקח את הקבלן, את ההלוואה זה הלקוח, מי שמשלם את הביטוח, את הכל זה הלקוח.
נכון.
אגב, הלקוח גם מקבל אחת לחודש אס-אמס מהבנק, עם שיהיה רשום לו שם, הרי יש חוק עכשיו שלא ירד מהקרן 0 שקל, וחויב בו נניח 7,000 שקלים ריביות. הריביות האלה כבר שומעו מראש.
נכון.
הדבר היחיד שקשור לקבלן זה שהוא עשה את המאצ'ינג בין הבנק ללקוח ושילמת מראש את הריביות.
אני, אם אני אסתכל על עצמי כרוכש, למה לי לתת עכשיו 100% מהכסף? או פריסה ליניארית? או... מעדיף שלא. אבל זה תכלס, זה בלוף גדול. כי בסוף, הנה, אני אומר משהו שאולי הוא נוגד את האינטרסים שלי, אבל בסוף מעלים לך רוכש הקצה את מחיר הדירה, כדי לשלם את הריבית הזאת.
אבל גם ככה הריבית עלתה.
נכון, וגם ככה הריבית גבוהה. ועכשיו, גם מי שיקח הלוואות קבלן, אם היה 70 אלף שקל למיליון, הבנתי היום זה בסביב 140 אלף שקל למיליון שקל. זה כאילו, זה כבר מספרים פסיכודליים. כאילו זה, מי ישלם את זה אם לא הרוכש בסוף?
לא, אבל תסתכל. הרי ההלוואות קבלן האלה נוצרו כי שאותו קבלן ישב לפני 10 שנים ואמר, אני אבנה את הבניין ליד מרכז גירון ברעננה, הוא ידע שהמימון שלו יהיה 4.5%, פריים פלוס 3 בערך. והיום שהוא בא לממש את המימון, זה פתאום כמעט 10%. זאת אומרת, אני מעדיף שהלקוח קבל את זה כמשכנתא רגילה, בריבית מאוד דומה למה שהוא היה אמור לשלם. ואז מבחינתו זה כמעט מתאזן. הם לא מעמיסים יותר מדי, הם לא מעמיסים את כל המאות אלפי שקלים. אז אני ראיתי סכומים מטורפים. הם לא מעמיסים את כל המאות אלפי שקלים על הלקוח. הם מעמיסים שקלים בודדים. דרך אגב, אני יודע שיש קבלנים שברגע שאין הלוואות קבלן, הם מעלים את המחיר אפילו. כי המימון שלהם הוא יותר יקר.
נכון.
יש גם דרך אגב יתרון, הלוואת קבלן חוסכת לך, יש שום כמה אלפי שקלים עכשיו עם המע"מ שיעלה.
בדיוק, מדברים על אחוז, שניים, לא?
הוא יעלה באחוז לפעמים מה שאני יודע, ותחשוב, בן אדם ששם 10% או 20-80, על דירה של 4 מיליון שקלים, שם כולה 800 אלף שקל, יש לו 3.2 מיליון במע"מ חדש, זה עוד 1%, 1% זה עוד 32 אלף שקל. שלא נדבר אם הוא צמוד למדד תשומות בנייה, וזה פתאום תביא עוד 500,000 שקל מהבית. אז יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון.
אני חושב באיזה סשן שואלה לי איתך, או לא רק איתך בכלל, כאילו באיזה, תמיד ששואלים על מצב השוק ומה יהיה עם הנדלן, אז צר לי להגיד, אבל כמו שהחטופים לא חוזרים, ועדיין יש מלחמה, וכנראה לרבים בדרג למעלה, אני לא יודע אם להגיד לא אכפת, אבל אולי יש להם סדר עדיפויות אחר. ככה גם שוק הדיור, וגם שוק הדיור מתנהג כאילו, לא שמים אליו באמת התייחסות. כן, נכון, יש את התעוררות במכרזים, וקצת יותר זכיות וזה, אבל זה עדיין, זה אנחנו בפערים של צורך אמיתי.
אבל תום, זה לא שהקבלנים גם מרוויחים יותר.
לגמרי.
הם כן מרוויחים יותר בכסף, אבל ברמת האחוזים, כולם מרוויחים את אותו.
נכון.
זה לא שהוא פתאום מרוויח 50% על העסקה.
נכון.
זה יש מכלל.
הם עובדים על 15% רווחיות, פחות או יותר, ובזה הם, לא יודע, 16-17.
ואז הם בעיכוב, והם צריכים לשלם, והם צריכים פה ושם. כלומר, הם ממונפים גם, הם מנפים את החיים שלהם, ואם קבלן פושט רגל, אז הוא פושט רגל בגדול, הוא לא יראה את הפרצוף שלו. זה לא, המחירי נדלן, אני אומר את זה כל הזמן, המחירי נדלן עולים בגלל המיסים. שאני עושה, שיש לי מס רכישה, אני ממשיך את זה למחירה שלי. שיש לי מס קנייה, אני מס שבח שאני צריך, נכון. אנחנו מאמיסים את זה, שיש לי תיווך, אני מאמיס את זה.
נכון.
אז המחירים אוטומטית התגלגלו ככדור שלג. והם הגיעו כבר לשלב מאוד גדול, כי גם אנחנו חושבים שאנחנו זהו, טוב, שמגיע מישהו מהקבוצה שלך, סליחה שאני בלי להעליב, אז זהו, מקרה שהיה לי, לקוחה שלי, אמורה לרכוש דירה ביד אליהו. מדברים שם בבניין, אין שלט, אין נסחתה בו. חתום לקבלן, אבל מדברים בבניין.
אין הסכם עם קבלן.
אין הסכם. מתקשקשים.
מדברים על זה שיהיה פה פרויקט.
כן, מדברים.
רק מדברים, כן.
מול השמי, פער של 400 אלף שקל.
כאילו, היא באה לקנות דירה ב-400 אלף שקל, לעומת מה ששמי, כאילו, שרוצה.
הדירה, לא משנה את המחיר. אז בוא נדבר מחיר, הדירה, הזהות, מגבילות, שהשמי העריך 2.1, המוכר דורש 2.5. בגלל השיחות. שאמרתי לה, שמי, את מבינה שאם יש נסח טאבו, בנסח טאבו יש הערה, הוא נחתם חוזה, זה כבר לא יש 2.5. זה יהיה הרבה יותר. אז גם דרך אגב, גם השמי יעריך את זה קצת יותר. אבל זה מה שמעלה את המחירים, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים למכור יותר. לעומת זאת, ברכבים אנחנו מוכרים בפחות.
רכבים?
כן, אלה הם כזה חשמליות ששם השוק קצת שונה, אבל פתאום גם כן מוכרים של זה ביותר, אבל זה לא...
הבועה הזאת קיימת כיהודים, כעם ישראל, כעם נרדף, חינכו אותנו שאנחנו עושים את הקירות האלה, ואנחנו כנראה תמיד נרדוף אותם ונרצה אותם.
כי זה הפנסיה שלנו, כי זה הזה שלנו.
בדיוק, כי זה העתיד.
ואיך אתה רואה דווקא את מחירות יד השנייה בתקופה הזאת?
אני קצת צופה אסון. בום, אין פה סתקדוש. אני אענה לך למה. תראה מה קרה. אני זוג צעיר, ארבעה ילדים, גר בנכס, קניתי זה, לא משנה. זוג, קנה דירה, הלך לקבלן, קנה דירה לעוד 3-4 שנים. מה הוא עושה? הרי הוא עשה 10-90, הוא עשה עלוות קבלן, הוא לא באמת הביא את הכסף, הוא שם קצת, אבל הוא נשאר עם הנכס שלו. עכשיו, מגיע השלב, כבר עכשיו רואים עלייה שלדעתי בין 30-40% יותר דירות יד שנייה בשוק, וזה יגדל, כי מה קורה? אותו בן אדם שעכשיו עובר מרמת גן לראשון, טוב? לדירה חדשה שהוא קנה, מוציא את הדירה שלו ברמת גן למחירה. יהיה פה מסות של דירות שיצאו בפיק בגלל אנשים שקנו דירות על הנייר והצטרכו לעבור, והם המשתדרגים שלא עשו אותם. כלומר, אין פה איזה פריסה ליניארית של דירות שיוצאות לשוק בקצב הדרגתי.
הם קודם קנו והם עוד לא מכרו.
בדיוק. יש להם דירה שהם כבר קנו, עוד שנה, שלוש, ארבע, הם יצטרכו לעבור אליה, והם מה הם עושים? הם חצי שנה, שנה לפני, יוציאו את הדירה לשוק וינסו למכור אותה, כי בסוף הם בהלוואת גישור, נכון? הם צריכים לשלם לקבלן את השניים, שלושה, בתל אביב ראיתי גם 8 מיליון שקל גישור, ויותר.
זה בנק לא אחרי שנתן 8 מיליון שקל, אני חייב להגיד לך, זה כבר לא...
אז זה מה שזה, וכבר אתה רואה את זה, פשוט יש הרבה יותר היצע. עכשיו, למה אני אומר אסון? כי בסוף אותו זוג, שכבר רואה דירה חדשה מול העיניים, ומת לעבור, וכבר צפוף לו, וכבר מת להיכנס לדירה, וואלה, הוא לא יהיה לו קשה יותר למכור. זמן המחירה יתארך, יצטרכו להתפשר במחיר ביד שנייה לדעתי, וזה יכול לתת פה איזושהי נקודה של, אולי של אור, שכאילו... אז אני בהכרח אומר, אם קנית דירה נגיד לעוד 3-4 שנים, לא בהכרח הדבר הנכון זה לחכות.
לא לחכות לשנייה האחרונה.
כן, אל תחכו לרגע האחרון.
למרות שהשוק יכול גם להתאושש, אתה יודע, אנחנו מכירים תקופות שאמרו לאנשים, תקנו דירה, העיקר תקנו שלא תפספסו את הדירה שעל המדף כרגע.
מה ההיגיון שלו אומר? קניתי דירה ב-3 מיליון, קיבלתי מחיר. לא צמוד למדד, אין לי זה, אין לי כלום. נכון. ויש לי דירה, נגיד ששווה 2 מיליון. אז אני אחכה, מה, תעלה ותעלה 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 ותעלה, אבל בסוף אתה עשוי לחכות עם הדירה על המדף, בלי כל דורש, כשיהיו עוד... עכשיו, אני לא מדבר על דירות חדר כאלה, איזה דירות, אתה יודע, שמחפשים...
לא הזדמנות, לא
הזדמנות. שבדיוק דירות... אני מדבר על הדירות הטיפוסיות, הרגילות, הסטנדרטיות, שהן תופסים את רוב הביקוש, ששלושה, ארבעה חדרים, נתקרא לזה ברבתי, אז יכול להיות פה איזשהו קרייזיס, שבסוף אותו זוג צעיר, כבר בונה, יושב לו פה, הוא מתחיל לשלם משכנתה, הוא לא יודע, הוא מצליח להחזיר את ההלוואה, נותנים לו גרייס, נגיד, לעוד שנה, עוד ריביות, עוד איזה, יכול להיות פה איזשהו משהו, וכן, ואנחנו רואים בשוק היד שנייה שיש יותר איטיות בעסקאות. שוב, אני אומר את זה בזהירות, כי יש הרבה, אני מדבר על אזורים שאנחנו פעילים בהם, שזה רמת גן, גבעתיים, תל אביב קצת.
יש לי שום דילמה שאני נעלה אותה איתך, יש לי בדיוק לכוח שאני, אני אמרתי לו משהו אחד, כלומר, הם רוצים לקנות דירה ב-3.6 מיליון שקלים, יש להם נכס קיים ששווה 2 מיליון שקלים היום, הם צריכים לסגור את העסקה תוך חצי שנה.
את העסקה של היד שנייה, כאילו למכור את הדירה בשני מיליון?
הם רוצים לקנות היום, נניח לשים 10%, 20%, לא משנה כרגע, ייקחו מהמשפחה, 70% כספי משכנתה, ועוד מיליון שקל שנשאר להם, הם ממכירת הנכס הקיים שלהם, כמובן יש להם איזשהו משכנתה של 400,000 ומשהו, אתה יודע, להביא את הכסף מהנכס הקיים שלהם. הנכס שלהם שווה בסביבות 2 נקודה קצת מיליון שקלים. מה אתה היית מציע לקוחות כאלה?
חצי שנה זה קצר, זה זמן אפס, אתה אומר, כאילו לא? אבל אתה אומר, הם יכולים לגשר על זה באיזשהו פער?
עדיין יהיה חסר לי מיליון שקלים.
שיעיפו את הדירה, שימכרו אותה.
ולא היית אומר להם, קודם תמכרו לפני שתקנו?
כאילו מהמקום הזה. וואו. תראה, זה תמיד קשור לכמה אטרקטיבית הדירה שהם קונים. כאילו, כי לפעמים יש עסקה, כשאתה אומר, היא כל כך טובה, ששווה לי קצת, לא יודע, מי עומד בצד השני, איזה... יכול להיות, אני לא יודע. אבל וואלה, אם זה עסקה בנהלית, שאתה יכול למצוא כזאת גם עוד, לא בטוח, בדיוק, יכול שהייתי קודם כל מוכר, כי אני חושב היום כסף הוא שחקן מאוד פשוט. אני מעדיף שהוא יהיה קרוב אליי בבטן.
אוקיי, שיש לך אותו.
כאילו, גם אם הוא בדקירות, עדיין יש לו איזושהי כוכבית. אני רואה הרבה דירות יד שנייה, שאנחנו צריכים להתקן להם את המחירים מדי פעם, ולשנות קצת את הזה, והם... על הנייר, אתה אומר, מה, מוכרים פה ב-30,000 שקל למטר, אבל תכלס, אין דורש, כאילו, לא? כי הקונה אומר, אני מעדיף לחפש פרויקט. זה אמיתי. אני לא רוצה עכשיו להביא את הכסף. תן לי עוד שנתיים, שלוש, אני אעבור בסדר, אני אסתדר.
אני אשים את הכסף ב-S&P כלשהו, אני אשים את זה בקרן.
או בדיוק, אשים אותו בשוק ההון או כאלה. כן, חד משמעית. הם לא
מוכנים. אנחנו גם כולנו יודעים שהריביות, אם אני לוקח עכשיו משכנתה, הריבית תהיה גבוהה, אז בואו נחכה שלוש שנים, שכנראה הריבית עוד תהיה אותו דבר או יותר נמוכה.
אני עושה הפרדה של הדירות, אני אקרא לזה הלחמניות האלה, של השניים, שלושה חדרים, הדירות הטיפוסיות, או אלה שבאמת הולכות לפינוי בינוי, יש שזה, אבל באופן רגיל בדירות סטנדרטיות.
אם זו דירה סטנדרטית בנתניה, שאין לה וואו מיוחד, וכנראה שחצי שנה זה יהיה פחד למכור אותה.
מה שעוד אפשר לעשות, זה לפני שמקבלים החלטה כזאת, זה לנסות לעשות איזשהו ניתוח שוק כזה, של מה קורה בשכונה, ברמת היצע וביקוש. וזה אפשר נורא בקלות להיכנס לכל האתרי אינטרנט, להתייעץ עם מתווכים, להגיד, תשמע, אם זה שכונה שבונה יש איזה דירה אחת עומדת על המדף, או שתי דירות על המדף, ובאמת אין עצה, זה נגיד קורה עכשיו, נגיד, אני מסתכל, נגיד, כך נגיד את גני תקווה וקירת טונו, על פניו, בקעת טונו, שתי אזורים, שני אזורים יחסית קרובים, גני תקווה, די, כאילו, אין בה כמעט עצה, כאילו, בבחינת דירות, קירת טונו מוצפת עכשיו. ברמת דירות חדשות, וזה יש בה הרבה מאוד, יש הרבה יותר אלטרנטיבות, אוקיי? אז שוב, זה הרבה פעמים תלוי אזורים, אבל הייתי עושה איזשהו סקר שוק ראשוני, שגם אתה לא צריך גם להיות איש מקצוע, אתה יכול גם בעצמך לפתוח ולראות.
לבוא לראות, אם יש דירות למכירה בשכונה, ברחובות ליד, להבין בדיוק מה הסיפור הזה.
נכון.
כן, זה דרך אגב מה שאני אמרתי להם, אנחנו מנסה לעשות איתם, הם מאוד לחוצים לדירה, הם מצאו סוף כל סוף את הדירה שהם רוצים.
כן, יש לך את הקמאה למשהו פתאום ו...
כן, פתאום זה שם, אתה רואה הר סינה, אתה רואה את, ה, את, ה, את הארץ המובטחת. והפחד שם שפתאום, תשכח, גם למכור את הדירה שלהם, נניח הם אחרו את הדירה שלהם תוך חצי שנה, בסדר? תוך ארבעה חודשים, שלושה חודשים, מי מבטיח שהקונה שלהם יעביר את הכסף לפי לוח התזרים שלהם, ויש להם משכנתה על הנכס, אז קודם, אם אני הייתי עורך העורך דין שלו, הייתי אומר קודם, תחסה את המשכנתה שלך, לפני שאני מעביר לך מיליון שקל נזיל בשביל. כלומר, זה לא... יש כאן הרבה מרכיבים, ואני באמת הצעתי להם, בואו נעשה איזושהי פגישה מסודרת, נעבור על כל גרנט האפשרויות שלכם, בשביל שתקבלו את ההחלטה. אבל כן, אתה נתת לי דווקא רעיון טוב עכשיו, טוב שהבאתי אותך בשביל להסתכל האם מה קורה בשוק של הדירה שלהם.
נכון, בדרך אגב ביד ראשונה אנחנו עושים זה כל הזמן, ברמה לפעמים שבועית, דו שבועית, זה נקרא, אתה קורא לזה סקר מתחרים, אתה בסוף יוצא צורת דברים פרויקט ואתה מסתכל, המתחרים בטח עכשיו כל הזמן משנים מסרים, משנים תנאי תשלום, זה נותן ככה, זה נותן מטבח, זה נותן הטבת מימון,
רק לתנו את הכל,
אתה כל הזמן צריך להיות עם היד על הדופק על מה קורה מסביב, כי בסוף הקונה הטיפוסי שיקנה לך את הדירת יד שנייה או שזה, הוא עושה שופינג והוא לא ברק אליך, ובין אם הוא קונה יד שנייה או חדש, הוא בסוף משוטט, הוא רואה מה יותר טוב, מה פחות טוב. נכון שהדירה צריכה להיות דירת חלומותה וזה, אבל בתכלס, אנחנו עם שרוצה תנאים. כאילו, תן לי, בתנאים זה מסתדר לי, אז אני אתפשר על החצי חדר הזה.
אנחנו רוצים לשמוע את המבצע.
כן, את המבצע, את המבצע.
כן, שמע, אתה חושב, דרך אגב, שאתה מסתכל על כל המבצעים, כולם אותו המבצעים, היום זה דרך אגב מבצעי מימון. הכל זה, מתחילים במבצע המימון, תחייך, תקבל דירה. אני יודע, זה כבר הגיע לה... כבר כולם משדרגים למטר, כולם משדרגים מטבח, כולם נותנים עוד שעות של, איך קוראים לזה, שינויי דיירים. כלומר, אין משהו, אני לא ראיתי...
אתה יודע, זה חלק מהאתגרים שלנו כחברות שיווק, שאתה מסתכל, מאחורי הקלעים שאתה בונה, הרי בסוף כל פרויקט יושב על סיפור. אתה חייב שיהיה לו סיפור מאחורה, כי אז כל מה שאתה משווק בעצם מתלבש על הסיפור שאתה מספר. זה לא משנה, מיליון ואחד סיפורים. זה חלק מהאתגרים ומהפיצוחים שבסוף הרוכש, כאילו... היזם והצוות שלו מאחורי הקלעים צריך לבנות את הסיפור הזה חכם, נכון. הרוכש צריך, כאילו, והסיפור צריך להתאים לקהלי היעד. אז זה, זה, זה אתגר מאוד כיפי שיש, כל הזמן לפצח את הסיפור ולהביא את הרוכש, שהוא לא יראה את עוד מטבח משודרג, עוד 20-80, עוד...
זה עוד קניון.
זה בנאלי, בדיוק, זה כבר נהיה, זה כבר כולם ככה. כולם ככה. לפני שנה, שנה וחצי, זה לא היה כמו שזה עכשיו.
כן,
היה לי שיחה לאפרופו קניונים מסחריים ואתגרים בעולם המסחרי, אבל זה כבר שיח אחר. אם יש שמעצב מתחם מסחרים, דווקא שיחה מעניינת.
שמע, כל הקניונים נראים אותו דבר, אין כאן... זה פשוט. אבל כן, בסוף הם גם נהיים קטנים ונהיים עירוניים יותר, אבל...
אתה תהיה מופתע, יהיו דברים מאוד מעניינים. יהיו דברים מאוד מעניינים, כי... זה בסוף, אולי בזה אפשר לסגור את הפרק הזה של כל אחד צריך את הצוות נבחרת של יועצים, יועצים מסביב. זה לא משנה אם זה הרוכה שצריך את היועץ משכנתאות, או היזם שצריך את האיש שיווק שידע לפצח לו את, את הסיפור. ואם אתה קופץ רגע לקניונים, אז אתה תראה שבסוף, גם אם אתה היום מגה חברה כמו סופר פארם, או לא יודע מה, לא בטוח ש... לא בטוח שתרצה לשבת באיזה מרכז משחקים מתחת בראש העין. אוקיי? צריך להיות משהו שם כדי שגם סופר פארם הגדולה תבוא. או גולד, או כל רשת אחרת.
צריך להיות שם קופת חולים.
בדיוק. מה מעומד מאחוריה? ואני חושב שהעבודה שלי אחד זה, זה, זה תמיד שנשדך את היועצים הנכונים, לא משנה באיזה עולם, ולהרכיב איזושהי נבחרת כזאת שיש לידך ש... תעזור לך לקבל את ההחלטות כמו שצריך. בטח אם הם במיליונים וכלכליות אופר, זה העולם שלך.
כן, כן. טוב, שמע, אני לא יודע אם שמת לב, אבל השעה אף עלה.
פי?
10 דקות זה היה ריקו, אבל בסדר. היה גם מעניין עם ריקו, אני תמיד גם מדבר איתו. נותן מצב רוח טוב לתוכנית.
תודה על הברייק הזה בצהריים. באמת.
כן, אני אהבתי יום חמישי, זה יום כזה ש... אוקיי, בוא נקשקש נדלן קצת ונראה מה קורה. היה לי נעון כרגיל להריח אותך.
עדדי, תודה רבה, היה כיף להיות פה.
תבוא עוד פעם. תגיד מתי תבוא. תום ארוף. בעלי, מנכ״ל, לא, לא מנכ״ל, אווירה מנכ״ל, נכון? אווירה מחראי.
יש מי שאפשר לזרוק את הכדור למשהו.
מנכ״ל, בעלי, קבוצת תום הרוש, אתם עושים עבודה נפלאה, כל הכבוד, תמשיכו, אני מחכה לכנס.
תודה רבה.
ב-23 ל-60, אם אתם רוצים להיות לקום, להגיע לכנס, תקנו דרך תום דירה.
לא חייב, לא חייב.
זה היה כרטיס. אתה רוצה כרטיס, תקנה דירה. תמשיכו בהצלחה שלכם, כל הכבוד, מדהים.
תודה על הבמה, תודה.
בכיף. אנחנו 405 יום בתוך המלחמה המכוללת הזאת, עם יום לא קל, וגם 101 חטופות וחטופים, אני מקווה ששבוע הבא יהיה בשורות אחרות. סקילי מינוס אחרינו, שבוע הבא אנחנו כאן אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. סוף שבוע נעים, תודה לשוקי ולכל הצוות. בריאות ואושר, תודה טוב. ביי ביי.
תודה.
ביי. שאני טיפחתי להדליק את השמש בזמן